טוב, רבותיי, ערב טוב, אנחנו מוכנים. אמרתי כבר לאחד התלמידים שאנחנו הערב עושים שיעור חד פעמי. בדרך כלל במסגרת הזאת אני מלמד נושאים שונים בתולדות עם ישראל. כיוון שיש לנו עכשיו רק שיעור אחד לפני ראש השנה, שבוע שעבר לא היה שיעור, אז אנחנו נעסוק גם בתודות עם ישראל, אבל מתוך מבט הרבה יותר יסודי, שהוא קשור גם לראש השנה. עם ישראל נקרא בלשון הנביא עם עולם. וזה אומר לנו שאנחנו צריכים להבין מה שנקרא היום, על פי המילה הלועזית, פרופורציות. כלומר, מבחינה יחסית, זה מאוד יפה שאנחנו מדברים על עם ישראל היום, אפילו על עם ישראל לפני 100-200 שנה. כמו שהזכרתי בשיעור אחר הצהריים, בשבילנו 100-200 שנה זה כסף קטן. כל העמים האחרים בעולם, כל ההיסטוריה שלהם בשבילנו כסף קטן. לנו יש היסטוריה של יותר מ-5,000 שנה. אנחנו עכשיו הולכים לחגוג ראש השנה ה-תש"פ, 5,780 שנה מבריאת העולם. זה ההיסטוריה שלנו. אבל צריך גם להרגיש את זה, לחיות לפי זה. איך חיים לפי זה? יהודי קם בבוקר, שותה כוס קפה, יוצא לעבודה אם הוא לא במכון מאיר. הוא מרגיש את הכאן ועכשיו. אז אחד הדברים שנותנים לנו את ההרגשה הזאת, כשמביאים אותה, מבינים אותה נכון, זה ראש השנה. ראש השנה, אני רוצה ללמוד איתכם חלק מהשיחה של רבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, על תקיעת שופר. תקיעת שופר בראש השנה. תבינו מה אומרת לנו תקיעת השופר. תקיעת השופר זה לא רק שכן, בא יהודי כאן ועכשיו וצריך לשמוע, נכון? צריך לקיים את המצווה, צריך לקיים היטב את המצווה. אין, שיהיה שופר קשה ולשמוע את התקיעות היטב ולשים לב, אנחנו עוד באמת, כל עם ישראל דואג לא רק לתקיעות המינימליות, הם משתדלים לשמוע 100 תקיעות שופר. אבל יש בהלכה, במקורות, יש טעמים לתקיעת שופר. ואנחנו נלמד חלק מהטעמים האלה, ונראה על פיהם מה המשמעות של תקיעת שופר. וקודם כל, מה בכלל היחס? אז תסתכלו בדף שלכם. הרב צבי יהודה מתחיל כך. מצוות היום בשופר. זה משנה, ביטוי של חז"ל, כמו שכתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. הרמב״ם מגדיר מצווה זו בהלכות שופר כגזירת הכתוב. על לפני שנכנסים לכל הטעמים של תקיעת שופר, אנחנו נראה חלק מהטעמים האלה, אנחנו מגדירים על פי הרמב״ם תקיעת שופר כדבר שאין לו טעמים. גזירת הכתוב בפירוש הדבר, כך. תעשה כך. בלי סיבה. למה? אז קודם, הרב צבי יהודה נותן פה יחס. מה פירוש הדבר גזירה? בדרך כלל כשאומרים לבן אדם, אתה חייב לעשות כך, אז הוא יוצא עם הרגשה לא טובה, לא נעים. פה זה הפוך. אומר רבנו, אשרינו שיש לנו גזירות כאלה, מצוות כאלה. ועכשיו הוא נותן לזה עוד דוגמה, לכן לנו, הוא אומר לעצמו, לבית אהרון, לכהנים, יש מצווה לברך את עם ישראל באהבה, ואחריה אנו אומרים, יש מודפס בסידורים, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו. זה גם גזירה. אבל מה טוב חלקנו בגזירות הנעימות הללו? כלומר, אנחנו לא מתייחסים לגזירה אלוקית כדבר שכופים עלינו. למה לא? אז הוא מסביר. רחמנה אמר הקדוש ברוך הוא, מה תיקעו? קודם כל, למעלה מן הטעמים. מה שאמר רחמנה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, מונח בעצם המציאות. זה לא דבר שבא מבחוץ. למה מרגישים לא טוב כשכופים על בן אדם משהו? כי כופים עליו דבר שהוא לא הוא. הוא חיצוני לו. כופים עליו דבר שמישהו אחר רוצה, לא אני רוצה. יותר מזה, יכול להיות שזה גם לא מתאים לי. אבל טוב, אני נמצא במסגרת, אני נמצא בתחת פקודה של מישהו, ואני צריך לעשות. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר גזירה, פירוש הדבר שזה אני, שזה מתאים לי. אלא מה? יכול להיות שכרגע אני לא מספיק מרגיש את זה. אז השופר הוא כולו מסביב לעניין הזה. אנחנו זוכים בעצם עשיית המצווה אף על פי שאין טעמה מובן. כלומר, אפילו שאני לא מזדהה, אני לא מתחבר, אני לא יודע, אני לא מבין, בכל זאת אני זוכה. למה? אז ממשיך רבנו ומסביר. ישנן עוד הרבה מצוות חוקתיות. יש ביטוי כזה. חוקתיות שהן מעל השכל. חוקה חקקתי. כן? זה ביטוי שחזר כבר משתמשים למצווה לא מובנת. היא נקראת חוקה. אני לא מבין ואני עושה. אבל פה, דווקא במצווה הזאת של שופר, לא מסתפק הרמב״ם לומר שזו גזירה, אלא מוסיף טעם. מעניין. הוא אומר שזו גזירה, אז לא צריך טעמים. הוא גם אומר שזו גזירה, וגם אומר טעם. הרמב״ם כותב, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש פה. כלומר, אני מצטט את הרמב״ם, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. לא, אנחנו יודעים, ראש השנה זה זמן חזרה בתשובה. אז השופר קשור לחזרה בתשובה. אבל מה זה חזרה בתשובה? אומר רבנו, רמז יש בה, להתעורר בתשובה, כלומר, לחזור לאמיתיות האדם של תורה ושל ישראל. להיפגש עם נשמתנו ואמיתיותנו. לחזור לטבעיותנו. לעומת שטף החיצוניות שמשכיח את עצמנו. יש כאן לימוד. הלימוד אומר לנו, תראו, נכון? יכול להיות שאתם לא מבינים. למה אתם לא מבינים? כי יש לאדם שכבות חיצוניות. לפעמים בן אדם בא ואומר, אני מרגיש. טוב, נחמד מאוד. כשאני בא לחדר הזה כדי להעביר שיעור, אני בודק, תלוי במזג האוויר, אני בודק את המזגן. אם חם, אני רוצה שיהיה לי יותר קל ולתלמידים יותר נעים, אז אני מדליק את המזגן. הנה, אתה אומר, תפתח את החלון, יהיה יותר נעים. זאת ההגשה שלנו? כן. זה אנחנו? לא. זה שבן אדם חם לו, יכול להיות שהוא דווקא הלך למקום שחם לו. הוא רוצה שיהיה חם לו. אולי לא נעים לו. יכול להיות שיש לו סיבות מאוד חשובות להיות שם. הנעימות או החוסר הנעימות החיצונית שכרגע חם או קר או ככה, זה שייך לשכבות החיצוניות. יש דברים עוד יותר חיצוניים. אנחנו מסובבים כל הזמן בחיצוניות. היום בתרבות המודרנית, התרבות הזאת מומחית לחיצוניות. אתה מקבל שטף מתמיד של ידע, של פרסומות, של חוויות, של השפעות. תלכו, תראו את התקשורת היום. אתם אפילו לא מקבלים ידע. כל הידע מוכבא בתוך דעות ורעיונות לפי הגישה של בן אדם. אמר לי, אבא שלי, ברוך השם, עד 120, הוא מומחה לתקשורת. עוסק בזה שנים. הוא אמר לי, היום אין עיתון אובייקטיבי. גם לא בחוץ לארץ. אומר, כשהייתי צעיר, היו עיתונים שהיו מתגאים בזה שהם קודם כל כותבים דעות אובייקטיביות, דעות, כלומר, ידיעות, עובדות, אחר כך יש להם חלק שכותבים דעות, כותבים, כן, דעות של מכל מיני סיבות. היום אין לך עיתון שעושה את זה. אומר, אתה בשטף מתמיד שמאכילים אותך רעיונות ודעות, אתה בשטף מתמיד של חוויות. משמיעים לך שירים, מוזיקה, מראים לך כל מיני מראות. איפה אתה? אז רבנו גילה לנו כבר במשפט הזה איפה אתה. לחזור לטבעיותנו, אני לוקח את המשפט מהסוף להתחלה. לחזור לטבעיותנו פירוש הדבר להיפגש עם נשמתנו ואמיתיותנו. כי הדבר הכי אמיתי באדם, זאת הנשמה שלו. לא מזג האוויר, לא הבגדים, לא הגוף, אפילו לא הרגשות שיכול להיות שעכשיו יתעוררו בגלל איזושהי חוויה. זה לא האמת. האמת נמצאת בנשמה. יופי, אבל איך אני מגיע לנשמה? אז אני חוזר. לחזור לאמיתיות האדם של תורה ושל ישראל. אנשים לפעמים אומרים, התורה זה כפוי עליי. לא. למה לא? יבוא אליך רופא, יגיד לך, אדוני, אתה צריך כל יום לאכול, איך אומרים היום, שלושה צבעים שונים של ירקות. אתה כופה עליי. לא, אני לא כופה עליך. זה הגוף שלך צריך את זה. זה אתה. אתה מבחינה גופנית. מה פתאום אני? אני לא אוהב ירקות בכלל. אדוני, הגוף שלך צריך את המרכיבים האלה. לא תאכל אותם, תהיה חולה. טוב, אם אתה מאוד לא אוהב אותם, אז נמצא לך את המרכיבים בכל מיני דברים לא שגרתיים, בואו נעשה איתך בירור. אבל אני לא אומר לך את זה, כי אני כופה עליך. אני מגלה לך מי אתה ומה אתה. באותה מידה, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו בתורה מי אנחנו ומה אנחנו. הוא לא כופה עלינו שום דבר, במובן של כפייה חיצונית. אז לחזור, להתעורר בתשובה, כן, ככה משפט עכשיו מובן. פירושו לחזור לאמיתיות האדם של תורה ושל ישראל. אדם שחי על פי התורה, על פי הקשר עם עם ישראל, הוא חי את האמיתיות שלו. להיפגש עם נשמתנו ואמיתיותנו. לא החיצוניות, אלא לחזור לטבעיותנו לעומת שטף החיצוניות שמשכיח את עצמנו. איך השופר מבטא את זה? כי השופר, עכשיו אני ממשיך הלאה, השופר הוא מכשיר להפצת קול. כמובן, כן? שופר משמיע קולות. יסודו של האדם הוא הדיבור והשמיעה, ועל גבי זה הוא יצר מכשירים מלאכותיים להפצת הקול, כבר מראשית הציביליזציה. יש בתורה כינור ועוגב, אבל המכשיר הטבעי ביותר הוא השופר. כי שופר הוא מכשיר כמעט לא מלאכותי. כך הוא באופן טבעי, יחד עם הבהמה, כן, קרן של אייל או של מה שיהיה, אתה לוקח את הדבר הזה כמו שהוא בטבע. זה נכון, קצת מסדרים אותו, אבל אם אתה משנה אותו ממש, אז הוא פסול. יש דברים שמותר לעשות, שלא משנים את המהות שלו, אבל אחרת הוא פסול. שופר הוא דבר טבעי, זה לא כינוע, מה שיהיה כינוע שכתוב בתורה, זה לא איזה משהו שיצרת, חתכת, הדבקת, מתחת, אלא זה דבר שלקחת מהטבע. אתה משמיע קול, זה קול של הטבע. ובראש השנה אנחנו חוזרים למקוריות היסודית שלנו, לטבעיות שלנו. זאת ההגדרה הראשונה של השופר. ולכן זה דווקא מתאים למה שהרמב״ם אומר שמצוות שופר היא גזירה. כלומר להבין, בגלל זה הייתה כל ההקדמה הזאת. להבין שגזירה אלוקית היא הטבע שלנו. אנחנו באמת לא צריכים שום סיבה אחרת. שום סיבה אחרת לקיים מצוות שופר. שום טעם אנחנו לא באמת צריכים. אבל אנחנו מוסיפים טעמים. הבסיס הוא הטבע. הקדוש ברוך הוא בא ומודיע לנו, זה אתם. זה אתם בנשמה. זה אתם מתוך תורה, מתוך עם ישראל, זה אתם. אז זה זעזוע פנימי, זעזוע לא במובן שלילי, אלא בן אדם שומע, זה עושה לו משהו. זה מזיז אותו. זה מעורר אותו. מעורר אותו לפגישה עם המלך, עם הקדוש ברוך הוא, עם המלך המשפט, וזה יוצא לו את הטבעיות. עכשיו בואו נחזיר רגע את הדברים לנושא של השיעור, כלומר נחבר אותם לנושא של השיעור. עם ישראל הוא עם עולם. מה זאת אומרת? עם ישראל נוצר, כתוב בפסוק שרבנו תמיד היה מזכיר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם ישראל נוצר באופי כזה, באופן כזה, שיש לו נשמה כזאת, שהתורה והמצוות מתאימות לו. לכן אנחנו מקבלים את הגזרות האלה, לכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, כי הוא מראש עשה אותנו כך. ברוך השם, אז אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים, כן, ונתן לנו את תורתו. וזה אנחנו חוזרים ואומרים בראש השנה. מזה מתחילים את השנה. מזה מתחילים שנה חדשה שאנחנו באים ואומרים, זה אנחנו. ומזה זה משנה לבן אדם את כל היחס לשנה בהמשך. יבוא אליו אחר כך יציעו לו, תשמע, אתה יכול להרוויח מיליון שקל, איך? רק תעשה משהו ככה קצת, לא בסדר פה, לא בסדר שם, לא מתאים לתורה, לא מתאים למוסר, לא מתאים לנשמה, לא מתאים לעם ישראל, אבל זה לא אני. איך אני יכול לעשות דבר כזה? אני לא יכול לבגוד בעצמי. אז לכן אנחנו מתחילים את השנה בתקיעת השופר. קבלת מלכות שמיים, מלכות השם, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זה אומר, הוא המלך שלנו. זה לא בא, כן, כמו שיש באומות העולם, בא איזה מלך וקפה את עצמו. אתם יודעים, דוד המלך, המלך הכי מפורסם בעם ישראל, איך הוא נהיה מלך? באו אליו כל עם ישראל ואמרו, אנחנו רוצים אותך. למה? כי הוא היה המנהיג שבאמת ביטא את כל מה שהעם רצה, וקודם הם לא יכלו, כי היה שאול והייתה המשפחה שלו, ולא מזרזלים במי שקיבל על עצמו תפקיד בצורה יפה, ועשה כל מיני דברים טובים לעם ישראל. אבל כשכבר לא הייתה, משפחת שאול כבר לא הייתה בתמונה, אז באו לדוד ואמרו, הנה, אתה כל הזמן היית המנהיג המתאים, ואנחנו רוצים אותך, בוא תהיה מלך שלנו. אז נכון, הוא מלך, יש לו סמכות, זה לא בחירות דמוקרטיה. אבל כל העם קיבל אותו. כך אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא לא מלך בגלל שאנחנו אומרים. הקדוש ברוך הוא מלך, זאת עובדה, זאת מציאות. אבל אנחנו באים ואומרים, זה כל כך מתאים לנו. זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, תדלגו לך, כן, הבאתי עד, הגעתי עד ארבע, תדלגו על ארבע, חמש. מצד שני, השופר הוא ביטוי למצב מלחמה. למה מלחמה? כי יש תרועת מלחמה של מלחמת החיים נגד היצר, נגד האויב הפנימי. תרועת מלחמה של המאבקים הפנימיים האלה שיש להכיר אותם. אם אתה לא מבין, אתה יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, איזה יופי, גילית לי, זה הטבע שלי, תורה ומצוות, עכשיו הכל בסדר, עכשיו אני אזרום בדרך הנכונה, במסלול הנכון, הכל טוב. אבל זה לא עובד. אם אדם לא מבין שהקדוש ברוך הוא שם אותו בעולם כדי לעבוד, כדי להתאמץ, כדי להיאבק, יש מלחמה, אז יש לו בעיה. זה כאילו שקושבים לבן אדם את העיניים ואומרים לו, עכשיו תלך, הוא יתקל בדברים, הימין ועל שמאל. הוא לא יודע. הוא לא רואה שיש דברים בדרך. אדם שחושב שבגלל שהתורה היא טבעית לו, אז הכל עכשיו יזרום בסדר, הוא ירגיש נפלא, הוא יושב ילמד, הכל טוב. הוא רק משלה את עצמו. יש יצר. יש גם דברים חיצוניים, כמו שאמרנו, יש גם דברים פנימיים. אני בא ואומר, אני שם, כמו שאומרים, אני שם פס, אני לא אכפת לי מכל הדברים החיצוניים, אבל גם בפנים זה לא בדיוק הולך לי. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבוד קשה. לא שמו אותנו בעולם כדי שיהיה לנו קל ונעים והכל יופי, עכשיו תקיימו מצוות, זה גן עדן, זה לעתיד לבוא, עכשיו אנחנו צריכים לעבוד קשה. אז השופר הוא גם ביטוי למצב מלחמה, וזה גם נכון, בעם ישראל, עם ישראל מגיעים על במת ההיסטוריה, יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה, וישר יש בעיה, חטא העגל. צריך לעבוד, צריך להתאמץ. אז יש שם מלחמה. אז זה מה שאומר הרמב״ם. תרועת מלחמה זו נפגשת גם עם ההתעוררות המוסרית מתרדמה שהוזכרה ברמב״ם. עד שיתקיים בה ונושתם מאויביכם, כתוב בפסוק שכן, תצאו למלחמה, תתקעו בשופר ותיוושעו. מה פירוש? אתה צריך להבין את מה השופר מודיע לך. השופר מודיע לך, יש לך מלחמה. אז זה כבר שייך לטעמים. מצד העיקרון, מצד הטבע, קיבלנו גזירה נעימה, טובה, מתאימה לנו. ואז בא הרמב״ם ומסביר, אבל בשופר הזה יש עוד משהו. יש בשופר הזה הודעה שתדע שזה לא ילך בקלות. ואתה צריך להתעורר ולשים לב, רגע, אני נרדמתי, אני צריך להתאמץ. אני נרדמתי, נפלתי והתחלתי לעשות דברים הפוכים. לא שמתי לב. לא תמיד זה הולך אוטומטית. בן אדם צריך דיאטה כדי להבריא, ולפעמים הוא אוכל וזה נכנס לשגרה, לפעמים לא. צריך לשים לב, אכלתי, לא אכלתי, לקחתי תרופה, לא לקחתי תרופה, עשיתי את מה שצריך, לא עשיתי. אז זו ידיעה מאוד מאוד חשובה. אז אנחנו מדברים על עם שהוא נמצא על במת ההיסטוריה בצורה כזאת של טבע יסודי, של תורה ומצוות, וזה לא פותר אותו מהמאבקים, לא בפנים ולא בחוץ. גם אם המאבקים כלפי חוץ הם יותר קלים. כן, אנחנו מתחילים לקבל פרופורציות, לקבל תמונת עולם, לקבל תמונה בכלל מה אנחנו עושים פה. טוב. אז עכשיו בואו נמשיך לטעמים יותר מפורטים של השופר. אני הבאתי לכם פה הלאה חלקים משיחה מאוד מאוד ארוכה. השופר מרמז לנו על יצחק. למה? יצחק, הרי הייתה עקדת יצחק, אברהם אבינו קיבל ציווי להקריב את יצחק, אין, ממש להרוג אותו בתור קורבן, והקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, לא, אני לא התכוונתי שתהרוג את יצחק, והנה, כיוון שאתה רוצה להקריב קורבן, יש פה איל במקומו. והאיל הזה, כשלוקחים אותו לקורבן, יש לו קרן. זה השופר. אז אנחנו בשופר גם מזכירים את האיל של יצחק. למה מזכירים את האיל של יצחק? אומר יצחק אבינו, זה על פי מאמר חז"ל במסכת שבת, אומר יצחק אבינו לריבונו של עולם, הרי מסרתי נפשי לפניך. כשאברהם בא להקריב את יצחק, מה עושה יצחק? לא שאברהם לוקח אותו וקושר אותו ולא נותן לו מה לעשות. יצחק בא ואומר, קיבלת ציווי להקריב אותי, אז אני רוצה. אני מוכן. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כל מה שיש בי, גם החיים שלי שייכים לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה את החיים שלי, הוא מקבל אותם. כן? כתוב שהוא אמר לאברהם אבינו שיקשור אותו כדי שלא חס וחלילה הוא יזוז ותהיה איזה בעיה. אז הוא, יצחק אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא, מסרתי נפשי לפניך, אני הייתי מוכן למסור את הנפש. הייתי מוכן למות. זה חוזר למה שאמרנו, משהו שדילגתי, שמעקידת יצחק נודע כוח של מסירות הנפש של כלל ישראל. יצחק הוא אבא שלנו. הוא נותן לנו בתורשה את הכוח הזה למסור את הנפש. כן. כן. גם על החינוך של יצחק, יפה, כן, ודאי שהחינוך של יצחק הוא בזכות אברהם, נכון, יפה מאוד. עכשיו אנחנו מעמיקים קצת יותר. מסירות נפש זו מגלה את מהות נפשם של ישראל הקבועה והקיימת. אז כתוב בחז"ל שכשהשטן שומע שתוקעים בשופר, הוא מתבלבל. מה נקרא השטן מתבלבל? השטן הוא מלאך, הוא לא מתבלבל. אבל השטן, פירוש הדבר, ביטוי שעם ישראל הוא לא בסדר. יש דברים שעם ישראל לא מתנהג בסדר, אבל כשאתה מגלה את היסודות, את הטבעיות של עם ישראל, אז השטן מתבלבל, אין לו מה להגיד נגד זה. לכן, כן, כתוב פה בשורה האחרונה של הפסקה, והשטן בשומעו את קולות השופר בקרן של עיר של עקדה של יצחק מתבלבל. ומיסוד הנשמתיות של עם ישראל נמשך קיבוב המצוות. הגזירה הזאת כל כך נעימה, נחמדה ומחיה שאי אפשר להיפרד ממנה. מה אנחנו עושים? הזכרתי קודם. כשאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, אז המנהג בעם ישראל זה לתקוע 100 פעמים. לא כתוב בתורה שצריך 100 פעמים. על פי מה שאנחנו לומדים בתורה, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, לא צריך 100 פעמים. אבל אומרים חז"ל, עם ישראל תוקע ותוקע ותוקע, כי אנחנו לא רוצים להיפרד מהמצווה. יש מצב שאנחנו יודעים באופן עקרוני זה טבעי לנו. בסדר, טוב מאוד, זה יסודי. אבל יש מצב מעבר לידיעה עקרונית, יש מצב שבן אדם כל כך מרגיש את הנעימות של משהו, שהוא לא רוצה להפסיק. תראו לעצמכם דבר כזה, כן, היום עם ישראל קם לסליחות, עכשיו כל עם ישראל. תראו לעצמכם, יהודי קם לסליחות, נניח מראש חודש שלו, לפני ראש השנה, אחרי ראש השנה, עד יום כיפור, נגמר יום כיפור, יבוא יהודי ויגיד, מה? אין סליחות? אני רוצה להמשיך לקום לסליחות. הוא יקום בהתנדבות ויגיד לפני התפילה, יפתח סידור, יפתח משהו, יגיד תהילים, יגיד סליחות, ימציא משהו. הוא לא מוכן להפסיק. יפה, נגיד איזה יהודי טוב, כמה שהוא אוהב את המצוות. אז ככה כל עם ישראל עושה בתקיעת שופר. תוקעים בשופר, ועוד פעם תוקעים בשופר, ותוקעים בשופר לפני מוסף, ותוקעים בשופר במוסף, ואחרי שגומרים כבר תפילת עמידה של מוסף, וכבר יצאנו ידי חובת תקיעת שופר, אז עם ישראל תוקע עוד פעמים. אני לא בא, אני אפסיק לתקוע בשופר. לא רוצה להפסיק. זה נקרא שישראל מחבבים את המצוות. זה ביטוי ממשי של כל הטבעיות של עם ישראל, שבאמת קיימת תמיד. אבל בראש השנה, אחרי שקיימנו את המצווה של תקיעת שופר, והתפללנו, ויש לנו את כל ההתעלות של ראש השנה, ראש השנה זה התעלות נפלאה. זה חג של התרוממות, של התעלות. אז אנחנו ממשיכים, לא רוצים להפסיק במצווה. בדרך כלל, ברוב המצוות לא מופיע דבר כזה. לא, יש מצוות שזה לא שייך, אבל יש מצוות שזה קצת כן שייך. יש כאלה שבסוכות, אחרי שנותנים לולב, למעשה כולם, אחרי שנותנים לולב, אז ממשיכים. יש עוד בהלל, מנענעים בלולב, אז יש כאלה שאפילו אחרי הלל ממשיכים להחזיק את הארבע מינים ביד. לא רוצים להניח אותם. אז מאוד אוהבים את המצוות. ביטוי, מצב כזה של חג, שיש ביטוי כזה שעם ישראל אוהב את המצוות, זה ביטוי של הטבע, זה ביטוי של מסירות נפש. פה זה לא מסירות נפש ממשית, בסדר, אז נשארת עוד קצת, שמעת עוד כמה תקיעות שופר, אבל זה מבטא את מה שיש בעומק, שאנחנו באמת יודעים ומזכירים, בעצם תקיעת השופר, שמשתמשים בשופר, שמזכיר את יצחק, שלעם ישראל יש מסירות נפש על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אין, היו יודעים בכל הדורות שמסרו את הנפש על קיום מצוות. אגב, גם על תקיעת שופר, יש סיפור מאוד יפה שהדפיסו בשנים האחרונות, של מצב במחנה ריכוז, בזמן השואה. שהרשעים שם ידעו טוב טוב מה הם עושים. היה להם לוח יהודי, והם היו עושים דווקא בחגים כל מיני דברים. ובמחנה ריכוז אחד, הם בדיוק לפני ראש השנה, הם לקחו קבוצה מאוד גדולה של יהודים, נדמה לי נערים, ושמו אותם בצריף מיוחד, אתם עוד מעט לוקחים אתכם והורגים אתכם. וידעו שהם הולכים למות. אבל הגיע ראש השנה בבוקר, והם עדיין שם. והיה יהודי אחד במחנה שהיה לו שופר. איכשהו הגיעו ליהודי הזה ואמרו לו, אנחנו הולכים למות, אנא בבקשה, לפני שנמות, תתקע לנו בשופר. עכשיו, היה אסור שמישהו מבחוץ ייכנס לתוך הצריף הזה. הוא התלבט, בסוף הוא החליט, נכנס, התגנב עם השופר, החבר'ה האלה הולכים למות, והם רוצים לתקוע תקיעת שופר, לשמוע תקיעת שופר, אני גם מסכן את הנפש שלי, ואני נכנס כדי לתקוע להם. נכנס לשם ותקע להם בשופר. הצליח להיכנס, לצאת, לא תפסו אותו, ואחר כך לקחו אותם והרגו אותם. אז יש, כן, גם, כמובן, על כל המצוות. יהודים מסרו את נפשם על קיום מצוות במשך כל הדורות. זה מראה על עומק הקשר, לא מוסרים את הנפש על משהו צדדי, על מזג אוויר, על אוכל, על כל מיני דברים. מוסרים את הנפש על דבר שהוא מהותי לנו. זה שייך לאמת שלנו, זה שייך לנשמה שלנו. אז זה מה שהרמב"ם אמר, עכשיו אנחנו מבינים שמה שהרמב"ם אמר בהתחלה שזאת גזירה, אבל זאת גזירה כל כך נעימה, נחמדה ומחיה שאי אפשר להיפרד ממנה. אז כל זה שייך ליסוד שאמרנו בהתחלה, ואנחנו מתחילים לראות עכשיו סדר היסטורי. עם ישראל מתחיל מאברהם, יצחק ויעקב. אז עם ישראל כבר בתחילתו, לא רק עם עולם שקיים במשך כל הדורות של ההיסטוריה, אלא הוא מתחיל כבר בהתחלת ההיסטוריה באנשים האלה של אברהם, יצחק ויעקב, שהם רוצים במלכות השם בעולם, שהם מוכנים למסור את הנפש במלכות השם בעולם, שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא כל כך שכל מצווה בשבילם היא חלק מהחיים, והם אוהבים אותה ומחבבים אותה. ומתוך זה עם ישראל ממשיך למעמד הר סיני. אז זה פה 19, מתוך כך זכינו לשופר של מתן תורה. ככה, בגלל שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, בגלל שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו כך, לכן קיבלנו את התורה. זה לא משהו חיצוני לנו. אבל זה עם ישראל. עם ישראל מתחיל באברהם, יצחק ויעקב. זה היסטוריה החיה שלנו. יש לנו, נזכרתי בשיעור קודם, יש לנו רצף של אלפי שנים, דבר שאין לעם אחר, לאף עם אחר בעולם. כל העמים בעולם, באנושות, כמה שאתה הולך אחורנית, בהתחלה יש עובדות, אחר כך יש סיפורים, חפירות ארכיאולוגיות, אחר כך כבר אין כלום. לא יודעים. רק עם ישראל יודע מתחילת ההיסטוריה עד היום. אנחנו נכנסים לראש השנה, שנת אלפים, תשפ"א, אנחנו יודעים, יש לנו בספרים, הסדר של כרונולוגי, סדר תולדות העולם, האנושות של כל השנים, ובתוך כל המציאות האנושית נמצא עם ישראל, שהוא עם שהתחיל, כן, חז"ל אומרים, 10 דורות מאדם הנוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, מגיע אברהם אבינו, ההתחלה של עם ישראל. השלב הבא, יציאת מצרים, מתן תורה. זה עם ישראל. עם ישראל הוא לא עם, כן, באנו מפלפה, חלק באו מרוסיה, חלק מתימן, חלק מפה, חלק משם. טוב, אנחנו אנשים נחמדים, מחפשים איזה משהו. לא. אנחנו העם שקיבלנו לפני 3,000 שנה, קיבלנו את התורה בהר סיני. אם כולנו היינו מבינים את זה וחיים את זה, אז כל הבעיות שלנו היו נמסות. יש פרק בתחילת תהילים, פרק השני של תהילים, למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, יתייצבו מלכי ארץ ואוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. התנגדות של עם ישראל זה התנגדות לקדוש ברוך הוא. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להיות עצמנו. כמה שאנחנו יותר עצמנו, אז ההתנגדות החיצונית הולכת ונמסה. מובן, יש מאבקים ויש קשיים ויש מלחמות, אבל אי אפשר לעמוד נגדנו. אז מתוך כך, מתוך המסירות נפש של יצחק והיחס האמיתי לטבע של עם ישראל, זכינו לשופר של מתן תורה, כי מתן תורה היו גם שופרות. עם ישראל שומע את כל השופר, מזכירים את זה בתפילה, במוסף של ראש השנה. זה עוד נקודת ציון היסטורית, כן, אנחנו עוקבים אחרי ההיסטוריה בהתאם לשופר. הסגולה הישראלית הזאת מתגלה ומתפרטת על ידי קבלת התורה. כל התוכן הרוחני שלנו, כל האמת שלנו, כל הנשמתיות שלנו, מתגלה בקבלת התורה ומתוך קבלת עול מלכות של הקדוש ברוך הוא. כפי שכתוב בפסוק, תרועת מלך בו, אנחנו תוקעים בשופר ותקיעה ותרועה למלך העולם, למלך של עם ישראל, שהוא הקדוש ברוך הוא. מתוך זה מופיעות מצוותיה של תורה שהן חביבות עלינו, מפני השייכות והקישור הטבעי והנפשי שלנו, הבל ינתק לקדוש ברוך הוא. והשופר השלישי בהיסטוריה, אחרי הראשית של קרן עקדת יצחק, שהזכרנו, ודרך השופר של מתן תורה, שעכשיו הזכרנו, אז השלישי הוא האחרית של תקיעת השופר הגדול לעתיד לבוא, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. וזה כדברי התוספות בשם הירושלמי עוסקים בשופרו של משיח, כששומע אותו השטן הוא מתפוצץ. כלומר, עם ישראל יש לו עתיד. אז השטן שומע את כל השופר, הוא אומר, אולי הגיע כבר הזמן, אז לא יהיה לי מה לעשות, אני מיואש. צריך לדעת שכל הדברים מתקשרים יחד. כמו שאמרנו שיש טבעיות ויש מאבקים, אז כך כתוב גם במקורות שלפני שמגיעה הגאולה השלמה, אז השטן נאבק הכי חזק. הוא יודע שלא נשאר לו הרבה זמן, אז הוא עושה מאמץ ייאוש אחרון. זה מה שקורה היום. כן? פעם לא היו דברים כאלה שיהודי מסתובב עם מכשיר ביד, והוא יכול לפתוח שם את האינטרנט ולראות את כל היצר הרע שבעולם. היית צריך לחפש את היצר הרע אם רצית למצוא ככה כל מיני פיתויים וכל מיני דברים. יש דברים שיש בטבע, אבל לא בכמויות כאלה. היום היצר הרע הוא מתוחכם. נמצא אצלך בכיס, בהישג אצבע, וזהו, אתה יכול לקבל את כל היצרים, את כל הפיתויים. חינם אין כסף כמעט בלי מאמץ. זה מאמץ גדול של היצרים. אז אנחנו צריכים לחזור לשופר. כשישראל מתגלה בשלמות תמימותו, מסודר בארצו, במלוכה ומקדש, כהונה ונבואה, כמו שצריך להיות, כן, מצב השלם של עם ישראל, אז מופיע שופרו של משיח והשטן מתערבב. אז זה צריך להבין כאן שעם ישראל, ההיסטוריה שלו לא נגמרת. ההיסטוריה שלנו, אנחנו יודעים איפה היא מתחילה, כן? יש לנו את עקדת יצחק, יש לנו את מעמד הר סיני, דיברנו על זה. אבל אנחנו עוד באמצע. אנחנו רק מתחילים עכשיו את תהליך הגאולה. מתחילים את תהליך הגאולה, יש התנגדות עצומה של אומות העולם, יש התנגדות עצומה של יצר הרע, כל מיני הקרנות באים דווקא לארץ ישראל. אתם יודעים, אין התערבות כזאת במקום אחר. האיחוד האירופאי משלם סכומים מאוד מאוד גדולים כדי להתערב בכל מה שקורה בארץ ישראל. בכל התחומים. הם עוזרים לערבים ביד אחת, ומנסים למכור לנו תרבות מזויפת ביד שנייה, מעודדים לנישואי תערובת ביד שלישית, כל הדברים במימון של ממשלות זרות. יש כמובן גם מיליונרים שיש להם כוונות כאלה והם גם מממנים, אבל האיחוד האירופאי משתתף בזה בסכומים מאוד גדולים. אז זה לא לטובתנו, כמובן. אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בכיוון עלייה, לכן הם עושים כל מה שהם יכולים כדי למנוע. אנחנו בכיוון של התחלת הגאולה. והגאולה תגיע, רק בינתיים צריך לעבוד קשה כדי שהיא תתקדם. זה היה התפקיד שלנו, לעבוד על זה. אז לכן אומר רבנו, השופר הזה הולך ותוקע עכשיו לפנינו, הולך וחזק מאוד, כמו שכתוב במעמד הר סיני, בגילוי נצח ישראל, והשטן הולך ומתפוצץ. מי שיודע את הדברים בפנים, יודע שעם ישראל בינתיים עשה כל מיני דברים שהגויים ממש לא סוברים אותם. עצם הדבר שהקמנו את מדינת ישראל, ניסו להפריע לנו. אתם יודעים שכשהקמנו את המדינה, מלחמת העצמאות, לא רצו לתת לנו נשק? היו מסביבנו צבאות, היה צבא מצרי, היה צבא ירדני, היה צבא סורי, היה צבא עיראקי, היו עוד צבאות שהתארגנו באופן פרטי, היה להם נשק. נשק כבד גם, כן, טנקים ומטוסים וכל מיני דברים. לנו, האמריקאים הטילו עלינו מה שנקרא אמברגו. אסור למכור נשק ליהודים. האנגלים בכלל היו נגדנו. הם נלחמו נגדנו. כל הערבים יש להם נשק, יש החלטה של אורם להקים מדינה יהודית, מה אנחנו אמורים לעשות? אז גנבנו קצת נשק. אחר כך, דווקא הרוסים הקומוניסטים, הם כעסו על האנגלים. אז הם רצו נגד האנגלים, אז הם אפשרו לנו לקנות נשק מאחת מהמדינות שהייתה קשורה אליהם, מצ'כיה. אז הצגנו קצת נשק פה, קצת נשק שם, ועם זה ניצחנו. בניגוד לכל העולם. אין, הרוסים גם כן לא אהבו אותנו, אבל כל העולם היה נגדנו, כפשוטו. ופה ושם היו כמה אנשים טובים שעזרו, אבל לא באופן גדול. והקמנו מדינה, התחלנו את הגאולה. גם עכשיו. כן, אתם יודעים מה קורה באופן קבוע בכל מיני מקומות, כמה כל אומות העולם נגדנו. למה? כי זה מרגיז אותם. הם לא רוצים שעם ישראל יקום לתחייה. זה הכל תכסיסים של השטן שיודע שכשעם ישראל באמת יחזור למה שהוא צריך להיות, אז השטן ייעלם. אז הוא נלחם. נלחם במלחמה האחרונה שלו, זה יכול לקחת כמה שנים טובות, וזה לא פשוט. אנחנו צריכים להתאמץ מאוד, גם מבחוץ, כמו שאמרתי, ועוד יותר מזה בפנים. כל אחד צריך לעבוד בעצמו. אבל יש לנו, יש שופר תחיית המתים ושל קיבוץ גלויות, הרי כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, תקע בשופר גדול לחירותנו. זה עוד שופר. זה לא עוד שופע באמת, זה השופע של המשיח שאנחנו מדברים עליו. אז תקע בשופע גדול לחירותנו, זה נקרא שופע של קיבוץ גלויות. שופע של קיבוץ גלויות, פירוש הדבר שיהודים מתעוררים וחוזרים לארץ ישראל. יש עוד, התעוררות הכלל ישראלית לתשובה. גם זה שייך לשופרות. כי יש התעוררות לתשובה של כל אחד ואחד, יהודי שבא ואומר, טוב, מה אני עושה בראש השנה? אז הוא, אם הוא ילמד את המאמר הזה, את השיחה הזאת, אז הוא יבין שהוא חוזר לעצמו בראש השנה. אבל יש יהודים שבכלל לא יודעים מה זה ראש השנה. או אולי יהודים, באופן תיאורטי, יש חג כזה, הולכים לעשות מסיבה עם המשפחה, הם לא יודעים באמת מה זה ראש השנה. ופתאום יהודי כזה מתעורר ורוצה לתקן. יש התעוררות כלל ישראלית לתשובה, יש הרבה מזה. פעם הכיוון היה בדיוק הפוך. היו הרבה יותר יהודים שהפסיקו לשמוע מצוות ממה שהיו יהודים שלא שמרו וחזרו לקיים. היום אני חושב שיש יותר יהודים שחוזרים לקיים ממה שיש שעוזבים. וגם שיבת יהודי רוסיה שייכת לתקיעת השופר הגדול. זה בזמנו היה גל ראשון של עלייה של יהודי רוסיה. השלטון הקומוניסטי החזיק שנים את היהודים ברוסיה, לא נתן להם לצאת, כמעט אף אחד לא הצליח לצאת, אבל בשנים שהשיחות האלה ניתנו, בשנות התשן למדים, לפני 40-50 שנה, אז הייתה התעוררות גדולה בתוך יהודי רוסיה, והם התחילו, היו הפגנות והיו פעילויות וכל מיני דברים, אז השלטון הרוסי החליט, בואו ניתן לכמה אלפי יהודים לצאת וזה ירגיע את השטח. אז הייתה עלייה, היה גל ראשון של עלייה גדולה מרוסיה. אחר כך שהקומוניסטים נפלו, אז בכלל היה גל ענק. אבל כי ישיבת יהודי רוסיה, הוא מתכוון למה שהיה בזמנו לגל הראשון של עליית יהודי רוסיה. זה כמובן שייך גם לתקיעת השופר הגדול, כי זה חלק מהגאולה שכל היהודים חוזרים לארץ ישראל. רק בארץ ישראל אנחנו מגיעים לאמיתיות שלנו, לטבע שלנו. אז עברנו פה על כמה מהטעמים היסודיים של תקיעת שופר. גזירת מלך, מלחמה נגד ההפרעות החיצוניות, ההפרעות הפנימיות. ההיסטוריה של עם ישראל מיצחק אבינו, דרך מתן תורה, עד לגאולה, שופר של משיח. נקרא פה את הסיום של השיחה, זה מאוד יעזור לנו. השופר תרועת מלך בו, תרועת המלכות. מתוך כל הקולות ומתוך מה שנשמע בתוכנו, אנו מקבלים עול מלכות שמיים לכל השנה. כן? זה יהודי צריך לדעת. ככה מתחילים את השנה. כל הבקשות שיש, שאני רוצה פרנסה ורפואה, דברים כאלה, הכל טוב יפה. כן? גם בתפילת 18, 3 פעמים ביום, אנחנו מבקשים על רפואה ופרנסה, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא לגלות את האמיתיות שלנו. ולכן גם בתפילה כל יום. אנחנו מבקשים על קיבוץ גלויות, ועל החזרת הסנהדרין, ועל בניין ירושלים, ועל הגאולה השלמה עם דוד המלך, והחזרת השכינה. זה הדבר העיקרי. בראש השנה אנחנו מדגישים את זה פי כמה וכמה. מתחילים את התפילה ישר, כן, ותמלוך אתה השם לבדך. אנחנו רוצים את מלכות השם בעולם. ובתוך התפילה חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם. הבקשות לחיים טובים, עוד בדרך אגב, למה אנחנו רוצים חיים טובים? באמת, אנחנו רוצים חיים טובים כדי לקיים תורה ומצוות, כדי לעבוד את השם. כשאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מבין שהקדוש ברוך הוא המלך, זה עיקר החיים שלו, הוא מקבל את זה לכל השנה, הוא מכוון על פי זה את כל השנה, אז כמו שאמרנו קודם, זה באמת קובע לו את הכיוון, ועל פי זה הוא יקבע את החיים שלו. אז אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים לכל השנה, וזה פירוש הדבר, תחייה בשופר, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מכריזים על מלכות השם, שהוא תמיד מלך, אבל אנחנו שותפים בזה. ולכל דורות עולם, ומכריזים לכל העולם כולו שמלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, שעולם אינו הפקר, שישנו שופט כל הארץ. זה התפקיד של עם ישראל. קודם כל, בעצם מציאותנו. אנחנו צריכים לדעת את זה, להכיר בזה. כן, העולם הוא לא סתם. אנשים חושבים במיוחד, השקפת העולם החילונית, המודרנית או הפוסט-מודרנית, חושבים הכל מקרי. אקראי קוראים לזה. קורא לך משהו, סטטיסטיקה, ככה, וככה זה נפל. לא, אין דבר כזה. כל מה שקורה בעולם הוא בהנהגה אלוקית. ועם ישראל הוא ההוכחה הכי גדולה לזה. אחרת עם ישראל מזמן היה נעלם, מתבולל, מוכחד. כל כך הרבה פעמים ניסו לשנות אותנו ולהרוס אותנו ולהכחיד אותנו. אבל זה פירוש הדבר שעם ישראל נקרא עם עולם. הוא עם הנצח. אי אפשר לעשות את זה. כי הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל. ועם ישראל מעיד בכל דורות העולם שהקדוש ברוך הוא קיים. וכשעם ישראל חי בצורה אמיתית, הוא מעיד לא רק בעצם מציאותו, אלא בחייו. אתה הולך וחי בתור יהודי ששומר מצוות, אז אתה למעשה אומר לכל אומות העולם, הנה, זאת התורה החיה בעולם, במציאות. אני חי בתור רצון השם בעולם. אני נציג של מלכות השם בעולם. אז בזה אנחנו מכריזים שמלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אנחנו מכריזים שהעולם הוא לא הפקר. אנחנו קמים בראש השנה ואומרים, הנה, כך השנה שלנו מתחילה, בהכרזה של מלכות השם בעולם. עד אשר נגיע לבת קול שעתידה להיות מפוצצת בראש הערים, ואומרת כל מי שפעל עם קל יבוא ויטול שכרו. יש מלכות השם, יש הנהגת השם. הקדוש ברוך הוא מכוון את הכל ודואג לעולם ולגאולה ולכל המציאות. מצוין. אז מה אנחנו עושים? אז הקדוש ברוך הוא אומר, יש לכם זכות לפעול יחד איתי. הגאולה תבוא בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. גם מי שנדמה לו שהוא נגד, בסוף הקדוש ברוך הוא ידאג שכל מה שהוא יעשה יביא את הגאולה. אבל מי שבעד, מי שרוצה, מי שבא ואומר אני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ואני אשתדל בכל יכולתי לחיות כך, אני אלחם נגד כל מה שעוצר מבחוץ ומבפנים, אני אתקן את עצמי, אני אחיה לפי הטבעיות האמיתית שלי, לפי התורה והמצוות, אז על זה יוצאת בת קול, עתידה להיות בת קול, מפוצצת בראשי ערים, אישה בגדול בכל העולם, ואומרת, כל מי שפעל עם הקדוש ברוך הוא, אתה עובד יחד עם הקדוש ברוך הוא כך, אתה שותף כביכול של הקדוש ברוך הוא, יבוא ואיתו שכרו, יש על זה שכר גדול. האדם מגלה את האמת שלו, אז כך הוא, הקדוש ברוך הוא יגלה עוד יותר וירומם אותו עוד יותר. השופר הוא הביטוי העילאי, הרדיקלי, כן, לפעמים זה טוב להיות קיצוני. קיצוני פה בהתרוממות, בהתעלות, רוחנית, במלכות השם, להיותנו עבדי השם וישראל עמו. להיות עבד של השם בתורה ובמצוות, להיות עבד של עם ישראל, כי כל התורה והמצוות הם עניין של עם ישראל. יש את ארץ ישראל, ויש את גאולת ישראל, ויש לדאוג לעם ישראל כולו, וזאת היא החירות העליונה. יש עוד שופר שלא הזכרנו, זה מוזכר פה בשיחה, אבל קיצרתי, יש שופר של יובל. מה זה שופר של יובל? בשנת היובל כתוב שהיו, כן, ישובו איש אל אחוזתו, והיו משחררים את כל העבדים. אז יש מצווה מיוחדת, שהעבדים, למעשה, אמנם מראש השנה מתחילה שנת היובל, אבל העבדים מחכים עד יום כיפור, לכן אנחנו תוקעים בשופר במוצאי יום כיפור, לזכר לשופר של שנת היובל, מצווה שבית הדין יתקע בשופר, ואז כל העבדים הולכים הביתה. חירות. מהי חירות אמיתית? חירות אמיתית זה לא חופש. בוא, אין לנו עבודה וזה, אפשר לשכב ולעשות את מה שבא לנו. חירות עליונה זה שאדם מבטא את עצמו, מבטא את האמיתיות שלו, מבטא את הנשמה שלו. עבד הוא מסכן, הוא מקבל הוראות מאחרים. לא, אנחנו לא מקבלים הוראות מאחרים. אומר רבי יהודה הלוי, עבדי זמן, עבדי עבדים הם. מי שעבד לזמן, פירוש דבר, הוא שואל, מה אני צריך עכשיו, ומה אני צריך עכשיו, ולא, לא להתעלם מהזמן. אבל הוא כל הזמן רודף אחרי הזמן, כן, להעביר כסף, להעביר זמן, לא. עבדי, עבד השם, רק הוא חופשי. אדם ששואל לא מה הזמן רוצה, אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר, כמובן שיש זמן של ראש השנה, יש זמנים קדושים, יש יום ראשון בשבוע, יש יום שני בשבוע, אני מתחיל עם שיר של יום. כל המציאות של חיים על פי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, עבד השם, זאת החירות העליונה. לכן חז"ל אומרים, אל תקרי חירות על הלוחות אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אז זה מה שצריך להכיר בראש השנה, עם טעמים של תקיעת השופר, זה התפקיד ההיסטורי של עם ישראל, אז אנחנו עכשיו קיבלנו קצת פרופורציות למציאות האמיתית של תודות עם ישראל במשך כל הדורות, במשך כל ההיסטוריה האנושית, בעזרת השם, בחשבן נחזור לסדר של השיעורים פה, על גבי תודות עם ישראל. שתהיה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לכם ולכל עם ישראל.